ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. ניסיון פיגוע לעבר אוטובוס שנסע בין צומת תפוח ליישוב מגדלים בשומרון. נהג האוטובוס דיווח כי בוצע לעברו ירי, בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי כוחות צה"ל מבצעים סריקות באזור ליתרו של המחבל היורה, שככל הנראה נמלט לכפר סמוך. ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא לממשלה בעקבות הפיגוע לפעול בעוצמה מול ראשי הטרור. כוחות גדולים מחפשים אחרי צעיר כבן 22 שככל הנראה התהפך בעת ששט בקייק בכנרת. כתבנו בנצי לזרוביץ' מוסר כי כוחות שיטור ימי ושוטרים על קו החוף בליווי מסוק מהמערך האווירי של משטרת ישראל מבצעים סריקות בניסיון לאתר את הנעדר. הרב ליאורדי שאיבד את אשתו ושתי בנותיו בפיגוע הנוראי בבקעה בעיצומו של חג הפסח דיבר הערב במהדורה המרכזית עם אבי ממרן בשיחה מרגשת. הנה חלק מדבריו.
אני מרגיש מכל עם ישראל, לא רק כאן בארץ וגם בכל העולם, חיבוק גדול. היא שיעורים באמונה וזה הצדיק אותי הרבה. הוא אומר שהאמונה זה כמו חשבון בנק, שאם אתה שם כסף בזה בזמנים הטובים, אז אפשר להוציא אותם בזמנים לא טובים.
חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד תקפה את נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק ואמרה כי הוא יצר את הדיקטטורה השיפוטית הגדולה ביותר שהייתה בעולם.
בעולם שבאה ואומרת הרשות המחוקקת כנסת ישראל בטלה, אני מחליט, אני אפסול חוקים, חוקי יסוד. 22 חוקים נפסלו.
את הדברים אמרה במהדורה המרכזית לאבי ממרן. ובתוך כך עשרות בני אדם הפגינו ערב מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק בעד הרפורמה המשפטית בתל אביב תחת הכותרת אהרון ברק לא יגנוב לנו את הכל, העם בחר רפורמה משפטית. בליכוד מאשרים את הדיווח לפיין ראש הממשלה מפעיל לחץ על השרה מאי גולן כדי שתתמנה לתפקיד קונסולית ישראל בניו יורק בכדי לפרק את חבורת לוין. מטעם הליכוד נמסר כי ההצעה שהוצעה לשרה גולן לכהן כקונסול בניו יורק היא בשל יכולתה המצוינת שלה באנגלית. בניגוד לפרסום אין לכך שום קשר לשר לוין שאין מי שראש הממשלה מעריך וסומך עליו יותר. לשון ההודעה. עדכונים ומותחנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מעט מהרגיל לעונה בשישי דומה ובשבת קודש תחול התחממות קלה. ועד כאן חדשות כל חי.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חיי תמיד איתי כל חיי תמיד איתי עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי
יומנו. שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מאי ריב ספירה קונצרט, חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
יומנו. כשמדובר בעתיד שלך, תלמדי להיות במקום הראשון. קמפוס לוסטיג מציע לך מסלולים להצלחה עם מעטפת חינוכית חמה, תארים בהנדסת תוכנה, מדעי המחשב, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים וחשבונאות ומערכות מידע. חייגי עכשיו ושרייני לך מקום. קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118.
כתובות, בבא בתרא, קידושים, מכות. הלימוד ברמב״ם עושה סדר בסוגיות הנלמדות. הצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בראש חודש אייר. ורכוש ידע מקיף ובהיר בכל התורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שינלך.
אז מתי סיימנו? ב-12 וחצי?
לא, איפה? רק ברבע התיישבנו.
די, אתה בטוח?
סופרים את השעות עד הקפה? חדש במקרר, המותג הבינלאומי אלפרו. משקעות על בסיס שקדים ושיבולת שואל, לקפה מדהים מתי שרק רוצים. אלפרו, עכשיו בחשרות בדץ מהדרין של הרב רובין.
בשבת ראש חודש אייר יחול יום הילולת הצדיק רבי מנחם מנדל מויטבסק, הקבור בעיר הקודש טבריה. ביום שישי ערב שבת קודש נתאחד כולנו, נדליק נר לזכותו, נפריש צדקה ונחזור על תורתו בשבת ונזכה למצוות. ברוכים תהיו.
הצדיק רבי שייה מקרסטיר ברך, תמשיכו את דרכי, תרמו סלי מזון למשפחות ובעזרת השם תיוושעו. ביום ההילולה, בו ביום, יחלק ארגון דרכי שהיה בשליחותכם סלי מזון למשפחות. הסגולה שאלפים נושעו בעזרת השם. מחייגים עכשיו, תורמים סלי מזון ונושעים בעזרת השם. 1-800-20-10-59 1-800-20-10-59.
שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. נו, הנה עברנו גם את פסח. אנחנו שוב נפגשים כאן בתוכניתנו קירות שקופים, ונדמה כאילו עברנו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה, למרות שבסך הכל שבועיים שלא היינו כאן. אבל זה נראה כאילו באמת עבר הרבה זמן. אנחנו נמצאים כבר בערב ראש חודש אייר, והנה אנחנו חותמים את תקופת בין הזמנים, את תקופת האביב, חתמנו את זמן חורף, את תקופת המעבר, ונכנסים בעזרת השם אל היכלי הישיבות, למהלך של ממחת קנייני תורה עד חג השבועות. מטבע הדברים, לא נוכל לתת בתוכנית הזאת תוכן, נקרא לזה, להורים בלבד. כאשר הבנים, בני הישיבה, גם הישיבות הקטנות, גם הגדולות, כולם עדיין בבית, עדיין בחופשה. ומצד שני, אני הייתי רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולדבר אל הבחורים שלנו, הילדים שלנו, שנמצאים עכשיו בבין הזמנים, ואולי איפשהו שומעים את התוכנית הזו. אז הערב התוכנית הזו מיועדת במיוחד בשבילכם, בני הישיבה, הישיבות הקטנות, הישיבות הגדולות, ומה שתשמעו כאן הערב, אני חושב שזה משהו שלא תשמעו בשום מקום אחר, משהו שהרבה מאוד אנשים נמנעים מלדבר עליו בגלל הרגישות שלו, ובגלל שיש סביב הנושא הזה הרבה בלבול. אולי מה שתשמעו כאן תהיה הזדמנות, מי יודע מה, אולי חד פעמית, לשמוע את הדברים. לכן אני מציע וממליץ בחום לכל הבחורים שמאזינים לנו, הבחורים הצעירים, בפרט בחורים בישיבות גדולות, להניח ממש כל עיסוק ולתת קשב רב לדברים שנדבר. וגם אתם הורים שיודעים שהבנים שלכם אולי בנסיעה או במקום כלשהו, ויש להם אפשרות להאזין, אז תעדכנו אותם בדקות הקרובות שכדאי לפתוח ולהאזין לדברים שנדבר כאן. אז נודה קודם כל לעושים על המלאכה, יוסי בן חיים הוא הטכנאי, נתי שולמן הוא המפיק שמקבל את הטלפונים שלכם. אמנם בתוכנית הזו לא בטוח שיוותר לנו זמן להעלות לשידור, אבל אם אתם רוצים למסור לנו הודעות תוך כדי שידור ונתייחס עליהם דרך ההפקה, תוכלו לעשות את זה בטלפון 03-500-9393. אני מניח שהנושא של היום יעורר תגובות, אז שוב פעם, אני לא בטוח שיוותר לנו זמן להעלות מאזינים, אבל בוודאי שאת המסרים שלכם נוכל לקבל אל התוכנית דרך הטכנאי בטלפון 03-500-9393, או בהודעה לשידור באתר כל חי, תחת הלשונית הודעה לשידור באתר. אז קירות שקופים, אנחנו יוצאים לדרך. אז המדינה בוערת, לפחות כך זה נראה על גבי מסקי התקשורת. העם התפלג לשני מחנות ולא הותיר יותר מקום לאף אחד להישאר באמצע. אם עד היום יכולת, מה שנקרא, לרקוד על שתי החתונות, לחייך לציבור הזה בבוקר ולקרוץ לאלו בערב, אולי בישיבה להיות ישיב שיר, אבל כשאתה עולה לאוטובוס להיות כזה, נוריד קצת הכובע, את החליפה לקפל על היד, להיות כזה מהחבר'ה. הסיפור הזה נגמר. המציאות דחקה את כולם להחליט איפה הם רוצים להיות. הלנו אתה? ואם לא, ודאי אתה לצרינו. כך אומר כל מחנה. אני הייתי רוצה לתת לצעירים שבינינו, לבחורים, איזשהו שיעור קטן בהיסטוריה. שיעור שאולי עדיין לא נכתבו עליו ספרים, מכיוון שבדרך כלל כותבים על היסטוריה רחוקה יותר ולא על היסטוריה קרובה. אבל אני חושב ששיעור ההיסטוריה הזה שאתן כעת, הוא כל כך חשוב וכל כך קריטי לבחורים שלנו, ולא רק, אבל בעיקר. ואין לנו זמן לחכות שההיסטוריה תעשה את שלה, ובעוד 50-60 שנה נכתוב על התקופה הזו. אז אני רוצה לתת שיעור קטן בהיסטוריה. היסטוריה, כמו שאמרתי, לא ארוכה, בסך הכל כ-20 שנה אחורה. אז גם אני הייתי בחור ישיבה. ואני רוצה לספר לכם, הצעירים, מה היו הניסיונות שלנו אז כבחורים. אתם צריכים להבין שאנחנו מדברים על תקופה לפני 20-22 שנה. תקופה שבה החידוש הכי חם של אותו הזמן היה הטלפון הסלולרי. כשאני אומר טלפון, המכשיר הכי נחשק בזמנו היה אז הסטארטק. סטארטק היה מכשיר שחור בגודל של קופסת גפרורים בערך קצת, קופסת סיגריות קצת יותר גדול אפילו. שכשאתה פותח אותו, מתגלה משהו שאני לא יודע איך קראנו לו מסך, אבל איזושהי שורה אחת שחורה, עם תצוגת מספרים אדומה. ממש כמו השעונים הדיגיטליים המצויים היום ברוב בתי הכנסת, כמה ספרות אדומות על גבי מסך שחור, שורה אחת כזו. זה היה הטלפון הכי הכי נחשק. טלפון שחור, כבד, עם סוללה חיצונית שצריך להחליף אותה כל כמה שעות, עם אנטנה שאתה חייב למשוך אותה כלפי מעלה אם אתה רוצה לבצע שיחה, ויש לך קליטה רק במרכז הארץ. טלפון סלולרי אז היה רק למשפחות עשירות, למי שהיה יכול להוזיל מכיסו בין 700 ל-1200 שקלים בחודש, זה פחות או יותר היו החשבוניות, וזה היה חזית הטכנולוגיה. אם היה בחור שהתעניין משהו מחוץ לישיבה, זה היה איך אני קונה סטארטק. אותה תקופה יצאו לאור המחשבים הראשונים. קראו להם 386. חדש יותר היה 486. הפנטיום היה חידוש עצום. עד אז, מחשבים, אם ראינו, ראינו רק במשרדים ממשלתיים, אולי בבנק רק בחדר המנהל, וכן, בקופת חולים פה ושם. זה המקום היחיד שבו ראית מחשב, ופתאום התחילו המחשבים להיכנס לבתים. זה היה מאוד יקר, מי יכל להרשות לעצמו? המחשבים אז אפילו לא היו צבעוניים, היה מסך ירוק ושחור, מסך כזה שרק העומק שלו היה משהו כמו 50-60 סנטימטר. ואז אף אחד לא חשב שיש בזה סכנה. אף אחד לא חשב שזה משהו נוראי. המקסימום שהיה במחשב היה אולי משחק פאקמן ודיגר. לא יודע אם אתם מכירים בכלל את השמות האלו. זה מה שהיה. לכן, לא קם קול קורא, לא קם רעש גדול סביב נושא המחשבים, סביב נושא הטלפונים. לא קם רעש גדול, זה לא היה כמעט כלום. גם למי היה כסף לגנות את זה? בודדים היה להם. ואז, בישיבות, אסרו על החזקת טלפונים סלולריים בכל תוקף. ולא משום שהייתה בהם גלישה. כבר תיארתי לכם את המסך. המילה גלישה בימים ההם התייחסה אך ורק למגלשות גינה או פארק מים. תבינו שאנחנו מדברים על תקופה שבה לפחות במציאות שלנו לא ידענו בכלל שיש מושג שנקרא אינטרנט. לא היה דבר כזה, עדיין לא היה. אולי באמריקה, אולי זה התחיל איפשהו, אבל פה, בארץ, מי שמע על זה? מי הבין בכלל מה המשמעות של זה? תבינו שעד אז, הדרך היחידה לתקשר בכתב עם העולם החיצוני, החידוש הכי גדול שהיה, זה היה פאקס. וגם על זה שברנו את הראש. איך פאקס עובד? איך זה יכול להיות שאתה מכניס דף במכונה בצד הזה, והוא יוצא בעיר אחרת? זה היה העשייה, מה שהיה אפשר להבין בכלל. אני יודע שזה נשמע לכם אולי פרה-היסטורי, אבל חברים, אני מדבר על 20-23 שנה אחורה, לא יותר. אינני יודע אם מישהו אז יכל לתאר לעצמו לאן המושג הזה שנקרא טלפונים ומחשבים הולך להתפתח. לא חושב שהיה מישהו שיכל לחזות את זה. לפני 20 שנה, תבינו, המרחק בין בני ברק לתל אביב לא היה רבע שעה. הוא היה מרחק של שנות אור. היה מרחק של שנות אור בין העולם של בני הישיבות לבין כל מה שמחוץ לזה. כשבן ישיבה היה צריך לעלות לאוטובוס או לצאת ל... אני יודע מה, אל מחוץ לטווח הישיבה, זה היה מבצע אדיר גם בנפש וגם בחלק הפיזי. זה לא היה פשוט. אז בזמנו, כשבחור ישיבה היה ממש מתקלקל, או שהוא כבר היה בו משהו לא בסדר, שהיה צריך להגיד את זה נניח בשידוחים, אז היו אומרים, תראה, הוא שומע רדיו. שומע רדיו, זה היה מושג כזה. מה זה שומע רדיו? זה ש... כשהוא בבית, בבין הזמנים, יש לו איזה טרנזיסטור כזה גדול, והוא מדי פעם שומע איזה תוכנית פה של חדשות, פה קצת על פוליטיקה. הוא שומע רדיו. אם הוא היה ממש מקולקל, הוא היה מחביא מכשיר כזה גדול אצלו בחדר בישיבה, ושומע בשקט בשקט בזמן שאין אף אחד בחדר, והיה מסתיר את זה מרוב חברי החדר. זה כבר ממש בחור שירד מהדרך. היום אומרים, תראה, הוא בחור, הוא קורא עיתון, קורא עיתון. אם היה בחור שהיה יוצא בליל שבת לרחוב ירושלים בבני ברק, הוא כבר היה ממש ממש עוד רגע כנראה כבר בחוץ לישיבה. המושג של לצאת בלי כובע וחליפה, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה היום, יצא בלי כובע וחליפה, זה כבר היה בחור מה שנקרא סוג ב', כבר לא, זה לא זה. היום מישהו בכלל מבין על מה אני מדבר? וזה 20 שנה אחורה, זה הכל. אתם יודעים פעם, אם היו שומעים על בחור שהיה עוזב את הישיבה ומוריד את הכיפה, אתם יודעים איזו שערה הייתה מתחוללת? הייתה אגודה שלמה, אגודת הלל המפורסמת, ארגון להחזרה בשאלה. הם היו מוכנים לתת לבחור עולם ומלואו, הם היו תרים אחר הזדמנויות כאלו, כדי לקחת בחור שנמצא באיזושהי מצוקה או באיזושהי בעיה, ולגייס אותו ולהביא אותו אל הקיבוץ, ולדאוג לו לדמי כיס ולביגוד. ואם הם היו מצליחים לעשות את זה פעם אחת בעשר שנים, וואו, איזו שמחה. זה היה סיפור שכולם שומעים ומזדעזעים ואומרים, וואו, באמת, מה ככה קרה? לא עלינו יותר אפילו ממישהו ששומעים עליו שקיבל מחלה נוראה או משהו כזה. זה היה משהו יוצא דופן. פעם גם אם בחור היה חושב באיזשהו צד ואופן לערוק מן המחנה הזה למחנה שכנגד, הוא היה צריך לעבור את נהר הסמבטיון בשביל להגיע לשם. הבושה מהבית, מהמשפחה, מהחברה. זה היה משהו שהוא מעבר להרי החושך, שבן ישיבה ייפתח במרכאות אל העולם החילוני, או יערוק לשם, או יעבור לשם. זה היה... מי היה מעלה על הדעת? זה משהו שקרה פעם, לא יודע, היה מתפרסם סיפור כזה. זה לא היה קיים. אותו הדבר אצל הבנות. בתקופה שבה אני הייתי בן ישיבה, המשרה היחידה שהייתה לבת בית יעקב, מסלול הלימודים היחיד, זה או גננת או מורה. לא היה משהו באמצע. את כולם לימדו להיות או מורות או גננות. תראו את האימהות שלכם, כולן יש להם או תעודת הוראה או תעודת גננת. זה עקרת בית גם היה נחשב לעבודה לא רעה בכלל. זה גם היה משהו מכובד, אבא אברך, אמא עקרת בית. אני זוכר בכל שאלון, בכל מקום שנרשמת ללימודים, בכל ישיבה, מה אבא עושה? אברך. מה אמא עושה? אתה כותב או גננת, או מורה, או עקב, זה היה ראשי תיבות, עקרת בית. לא היה משהו אחר. אבל אז, ב-20 שנה האחרונות החל גל של פתיחות. פתיחות. מה זה פתיחות? הציבור החילוני לאט לאט חייך אלינו. ומאוד מאוד דאגו לנו שנוכל להשתלב בשוק העבודה, שנוכל שגם לנו תהיה השכלה. למה שרק הם יהיו חכמים? גם אנחנו נהיה חכמים. למה רק סטודנט חילוני ידע כלכלה, מנהל עסקים, אדריכלות, ראיית חשבון? למה שבני התורה לא יהיו גם משכילים, שגם הם יהיו חכמים? וגם הפוליטיקאים שלנו עזרו לזה לא מעט. ופתאום, במהלך השנים, אני באמת מדבר על לא יותר מ-20 שנה. זה לא הרבה במונחים של היסטוריה. עד עד צצו להם כל מיני מרכזי לימוד חילוניים בתחפושת חרדית. פתאום צצה לה המילה קמפוס. השלוחה הזו, השלוחה ההיא... פתאום בת בית יעקב לא חייבת להיקרות בת בית יעקב, יכולה להיות סטודנטית, וזה בסדר, היא סטודנטית בקמפוס, וזה ממש בסדר. והסיפור הזה פתאום קסם מאוד לציבור שלנו, לחלק מהציבור שלנו. וואו, אני זוכר שבחור ישיבה פתאום יכל לקבל איזה כרטיס, שנקרא כרטיס סטודנט, והוא יכול לקבל איתו הנחה באוטובוס. אתם יודעים מה זה היה פעם, הנחה באוטובוס? אבל אני זוכר שיותר משנהנו הבחורים מההנחה, הם נהנו מלהחזיק את הכרטיס שכתוב עליו את השם ותעודת הזהות, וכתוב כרטיס סטודנט. וואו. ואנחנו הלכנו ונפתחנו ונפתחנו ונכנסו מקצועות רבים ומגוונים לחיים שלנו, גם לבית יעקב וגם לעולם הישיבות. כבר לא חייבת לעבוד במקצועות קודש כמו גננת או מורה, די, זה מיושן. אפשר להיות גם מעצבת גרפית. לא, רק לאלוני קודש כמובן. אפשר להיות גם הנדסאית תוכנה. לא, רק לתוכנות לישיבות וארגוני חסד כמובן. אפילו מעצבת אופנה את יכולה להיות. ועדיין להיקרות חרדית. וכך זה החל לחלחל ולחלחל שנה אחר שנה. פתאום הייתה במרכאות פריחה של כל עולם המקצועות המגוונים שהציף את חיינו. אופנת הפנים ואופנת החוץ, העיצוב הגרפי והעיצוב הוויזואלי. תבקשו תמונות של רחוב רבי עקיבא בבני ברק לפני 20 שנה. איך היו נראות החנויות אז ואיך הן נראות היום? איך היו נראים חלונות הראווה אז וכיצד הם נראים היום? ב-20 שנה האחרונות בחור ישיבה כבר לא חייב להיות אברך. הוא יכול להיות בן תורה. ותראו איזה מילה יפה. עובד לפרנסתו. וואו, זה נשמע טוב. אז בן ישיבה יכול להיות גם עורך דין. יכול להיות יועץ משכנתאות, ואפילו חייל שפעם הס מלהזכיר. מה הבעיה? הרי סוף כל סוף צריך, אם אין קמח אין תורה, וצריך להחזיק בית של תורה. אז כל ה-20 שנה הזו פמפמו לנו, בית של תורה, בית של תורה. שהבת הלך ללמוד, מה, כמה גננת מקבלת, כמה כיתות כבר יש, כמה יכולות להיות מורות, לא כולן בנויות לזה, אז היא תהיה מעצבת גרפית. היא תהיה הנדסאית תוכנה. היא תעבוד בהייטק, זה נשמע וואו. והם במחנה השני, חייכו אלינו, וקיבלו אותנו, וחיבקו אותנו בחום, ושיבחו שהחיילים הכי מצטיינים, והעובדות הכי מסורות בהייטק, זה הציבור החרדי. אשריכם בנות ישראל, אשריכם בני ישראל, כמה אתם עוזרים לרומם ולהוציא אותנו מן העניות, ולפרנס בית של תורה. עם הזמן נשאר רק בית, בלי תורה כל כך, כי כל בן תורה אמיתי יודע מה קורה כשאתה פוסע פסע אחד מחוץ לבית המדרש, והמון המון אנשים תמימים ורבים חללים הפילה, שאדם יצא מבית המדרש לעסוק לפרנסתו, להיות רואה חשבון, להיות עורך דין, להיות לעסוק במשהו מבחוץ, ופתאום אתה מגלה מה יש בחוץ. מה יש בעולם שהוא רחוק מאלוקיו? מה יש, מה קורה לבן שיוצא 400 מבית המדרש ופוגש אנשים שונים ומשונים וקולט מושגים רחוקים ומרוחקים? את את כבר לא פרנסו בית של תורה, פרנסו סתם בית. אבל זה לא נעצר שם. כי עם הזמן, הרי כמו שאמרתי לכם לפני 20 שנה, לא יצאו כל כך נגד המחשבים, נגד הטלפונים, רק בתוך הישיבות. לאברכים היה להחזיק טלפון, אין שום בעיה, אדרבה ואדרבה. רק בישיבות, שזה לא יוציא אותך מהרצף של הלימוד, זה הכל, אף אחד לא חלם לאן זה הולך. אבל עד עד נכנס האינטרנט הביתה, כי אם מחשב יש, הרי על המחשב לא רואים אם הוא עם אינטרנט או בלי אינטרנט, ואם כבר מחשב נכנס פנימה כי אף אחד לא זיהה את הסכנה, אז חיברו עוד איזה צ'יפ קטן שנקרא אינטרנט, מה הסיפור? ואם טלפון זה בסדר להברך, אז זה טלפון קצת יותר מתקדם. בתוך 20 שנה, נהיה שיטפון, מבול של חילוניות, אצלי בכיס, אצלי בבית, אצלי בסלון, שלא לומר אצלי בראש, אצלי בלב, מבול של חילוניות. הייתה תקופה ארוכה שלמדתי חברותה עם מישהו בעל תשובה. הוא אמר לי, תשמע, אתם החרדים לא מבינים מה זה חילוני. אתם לא מבינים מה זה חילוני, באמת. נדמה לכם שחילוני זה אחד שנוסע בשבת. נדמה לך שחילוני זה אחד שאוכל לא כשר. הוא מחייך ואומר לי, זה שטויות, זה צחוק, זה הבל. הוא אומר לי, אני היום מוגן הרבה יותר ממך שלא להיות חילוני. כי רק אני יודע מה זה להיות רחוק מתורה ומצוות. רק אני יודע לאיזה שחיתות אפשר להגיע בכלל בלי להרגיש. לאיזה תהומות אפשר להידרדר בכלל בלי לשים לב. רק אני יודע, אני באתי משם. אבל אנחנו בינתיים, הם חייכו אלינו, אנחנו חייכנו עליהם, ויחד עם זה צברנו כוח פוליטי, והכניס אותנו לכל מיני משרות, וצריך גם משרות ממשלתיות, והלאה, הלאה, הלאה. אז בהתחלה, כמו שאמרתי, מבית של תורה נהיה רק לפרנס בית. אחר כך גם הבתים החלו להתפורר או להתפרק עקב ההמצאות המופלאות של הטכנולוגיה. והנה אנחנו שמים מראה, כמו שיש ברכב מראה אחורית. אנחנו ממשיכים לנהוג על 200 קמ"ש. אבל אם נסתכל רגע במראה האחורית, נראה את הלהבות, נראה את האשן, את המכוניות ההפוכות בדרכים, את הזגוגיות המנופצות על הכבישים, את המוני האמבולנסים, את תמרות האשן. ואין לזה סוף. חורבן בין 20 שנה. חורבן אדיר שמי יקים אותנו ממנו. היום, בשביל לצאת מגדר של בן ישיבה לגדר של חילוני גמור, כחוט השערה. זה יכול להיות בלחיצת כפתור אצלך בכיס. זה לא חייב ללכת עד לשם. וגם אם תרצה, יקבלו אותך. אתה בסך הכל הולך לעבוד לפרנסתך, זה טוב. אתה הולך להשתלב. אתה הולך להיות חלק, זה לא נורא. שגם החרדים יהיו חלק מהישראליות. יש לנו כבר פלוגות בצבא. יש לנו כבר מערכים שלמים, אשרינו. הכל בשם ללכת לפרנס בית של תורה. איבדנו גם את התורה, ובהרבה מקרים גם את הבית. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד ידוע, אבל מאוד מאוד קשור לעניין. ספרים את זה, יש גורסים שזה הסיפור על הרמב״ם, יש גורסים שזה הסיפור על רבי נתן אייבשיץ, כל אחד גונב את הסיפור לעצמו. אבל מעשה שהיה כך היה. הקומר, שהיה כל הזמן מלא סתנה על היהודים ומנסה לשכנע את המלך, לגרש אותם, להרוג אותם, לסלק אותם. יום אחד יזם ויכוח עם אחד הרבנים, אמרתי, נניח שזה היה רבי יונתן אייבשיץ. ואמר למלך, בוא נעשה ויכוח בינינו לבינו. ומי שינצח בוויכוח, אתה זורק את העם שכנגד, מחלה אותו, מפיץ אותו לכל עבר. אם אנחנו מנצחים, הם גולים. אם הם מנצחים אנחנו גולים. המלך אמר בסדר. והתחיל הוויכוח. הכומר שהיה חכם גדול בחוכמות החיצוניות, אמר כך. הוא אמר, אני טוען שאפשר לקחת בעל חיים ולאלף אותו ממש להתנהג כבן אדם. ממש ממש כבן אדם. אני יכול לקחת חתול ולאלף אותו להיות מלצר בארוחה. והוא יהיה 100% כמו בן אדם. ורבנו נתנאי בשיץ אמר, לא. לפי היהדות, לפי חוכמת התורה שלנו, אך ורק אדם הוא אדם. אי אפשר לאלף חיה להיות אדם. אמרו, אוקיי, זה דבר שאפשר להוכיח אותו. לעוד חצי שנה קבעו סעודה גדולה, הביאו את כל המון העם, ורבי יונתנאי בשיץ הוזמן לסעודה, והכומר משתיק את כולם, הס ושלח בקהל, והנה הוא אומר, רבותיי, נקבל את החתול המלצר. הדלתות נפתחות, נכנס חתול, הולך על שניים, לבוש עם פפיון וסינר, אוחז בידו מגש עם כוסות, מניח אותו ומתחיל עם זוג יין, להגיש למסובים, קריאות התפעלות מכל עבר. וכל העיניים מופנות אל רבי יונתנאי בשיץ, רצו לראות אותו נבוך. פתאום רואים שהוא בחצי חיוך, שולף מתחת הגלימה שלו קופסה קטנה. כולם מתעניינים, הנה הוא פותח את הקופסה, ואכבר קופץ ממנה החוצה אל השולחן. איך שהחתול ראה את האכבר, הפך את הכוסות, שבר את הצלחות, הפעיף את הבקבוקים, חזר כמובן לרוץ על ארבע, עד שתפס את האכבר בשינה וקרא אותו לגזרים, כשכל טיפות הדם, כלכי הדם זורמים לכל עבר ומלכלכים את כולם. חייך רבי יונתן ואמר, אי אפשר להפוך בעל חיים לבן אדם. אני כמובן רוצה לקחת רק את נקודת המשל שבסיפור הזה. אנחנו חשבנו שאולי ישנה תרבות מחוץ לתורה. מאוד משכנע, יש אנשים מאוד מאוד משכילים, נעימים. יש אנשים מאוד מאוד חכמים, פרופסורים, רופאים, שופטים, עורכי דין, אנשי הייטק, כל אלו שחייכו אלינו, שביקשו אותנו, שרצו לדאוג לציבור החרדי, לקדם אותו, לשלב אותו בישראליות. אבל עד שיצא המרצע מן השק, עד שהאכבר קפץ מהקופסה, בן תורה שהיה צריך לצאת לקופת חולים, הוא היה צריך לראות חלילה רופא מומחה, היה נכנס לרופא בחיל וברטט, החדר היה מסוגנן כל כך יפה, גלובוס כדור הארץ מונח שם על שידה מעץ מהגוני יוקרתי, תרבות, חלוק לבן, שלט ברונזה בכניסה. ופתאום הרופא מרים את משקפי הזהב ושואל אותו, בחור צעיר, מה אתה עושה בחיים? והבחור היה צריך במבוכה לומר, אני לומד. לומד? ומה יצא לך מזה וממה תתפרנס? אינך חושב על העתיד? והבחור היה קצת נסוג אחורה, קצת משפיל את הראש. לא, אני יכול אחר כך להיות גם שוחט, או מועל, או משגיח כשרות. אתה צריך להסביר את עצמך מול העם הארץ הזה? אתה צריך כבן תורה שעוסק בתורתו של בורא עולם, כמי שעושה את ציוויו של מי שאמר והיה העולם? אתה משפיל את עצמך אפיים ארצה? אל מול פרופסור? בשנת 96 אני הייתי בן ישיבה, ואז התמנה פעם ראשונה ראש ממשלה בנימין נתניהו, והיה טקס גדול בבית חולים מעייני הישועה. כולם מכירים, היום מכירים שזה כמה בניינים, פעם היה רק בניין אחד, זה היה סמוך לישיבה, ו הקימו אז מחלקה, אני לא זוכר, מחלקת דלדי או משהו, מחלקה חדשה, ודוקטור רוטשילד, זיכרונו לברכה, בזמנו, הזמין הרבה אנשים מכובדים, ואת ראש הממשלה הטרי, לטקס הפתיחה. אנחנו היינו בישיבה, היה שיעור כלולי, ואחרי השיעור ירדתי עם הראשי, ולחדר שלו, הייתה לי איזו שאלה, איזו אי הבנה, איזה משהו שרציתי עוד ללבן איתו. ממש בין השיעור למנחה. ואז הוא אומר לי, הוא מתיישב ככה על הכיסא שלו, הראשיבה, ואומר לי, אברהם, אתה יודע? יש פה היום טקס במעייני הישועה, ודוקטור רוטשילד התקשר אליי, פנה אליי, ואמר שהוא רוצה שאני אבוא להופיע בטקס, הוא רוצה להושיב אותי ליד ראש הממשלה. ואני ככה במבט מתלהב, מסתכל על הרב, נו, אז הרב יהיה שם היום? אומר לי, הרמתי לו טלפון ואמרתי לו, דוקטור רוטשילד, אני מכבד אותך מאוד. אבל אתה צריך להבין, אתה לא יכול להשפיל אותי עד כדי כך שאני אשב ליד ראש ממשלה באותה שורה, באותו כיסא, אני ראש ישיבה ליד ראש ממשלה. אמרתי לו, דוקטור רוטשילד, אני מכבד אותך כאילו השתתפתי באירוע, אבל אני מוכן לקבל בזיונות, אבל לא עד כדי כך. והוא לימד אותי שיעור מה זה להעריך את התורה? מה זה להעריך את בני התורה? ראש ישיבה ילך לשבת ליד ראש ממשלה? כן? אתם מכירים את נתניהו של היום? אתם לא מכירים אותו של פעם? עדיין עם הזוהר והברק והחידוש והאווירה? לא, אל תבזה אותי עד כדי כך. כשפעם אחת בישיבה שלי היו שני בחורים שנעשו ברכבת. מולם ישבו שתי סטודנטים, התחילו לצחוק עליהם, מה אתם יודעים, מה אתם לומדים, אתם רק כל היום מתפללים גמרא. אז אותם בחורים אמרו להם, מה פתאום, אנחנו גם יודעים שפות, אנחנו יודעים אנגלית. אמרו, מה אתם יודעים אנגלית? תגידו איזה מילה באנגלית. אז הבחורים אמרו להם, איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. זה גמרא בארמית שאומרת שאם יש לך איסטרה, איזה מטבע קלה בלגינה בתוך חבית, אז קיש קיש קריה, היא עושה הרבה רעש כשאתה מנענע. משל הוא לאדם שרק מתוכן, שהוא עושה הרבה רעש. ואילו דווקא חבית מלאה במטבעות, לא תריש, ככל שאדם הוא מלא יותר בתוכן, הוא לא יעשה הרבה רעש. אז הם אמרו, מה אנחנו, אז החילונים אמרו, מה אנחנו לא מכירים כזו אנגלית? אמרו להם בטח, כי אתם לומדים אנגלית פשוטה, אנחנו לומדים אנגלית ספרותית עתיקה, אז אמרו פשואו. באו הבחורים האלה לספר את זה לראש הישיבה, בהתלהבות, איך הם עבדו עליהם. הראשי ומאוד כעס עליהם. למה אתם צריכים להתרצות בפניהם שאתם גם יודעים אנגלית? הייתם צריכים לעמוד בגאווה ולומר, נכון, אנחנו לא לומדים אנגלית. נכון, אנחנו בני תורה. אז אנחנו, עשה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד. אחרי 20 שנה של תאייה ותאייה בהבל, הוציא את האכבר מהקופסה. הנה אותם המשכילים, הנה המטורבטים, האליטה שבאליטה, חוסמים כבישים, תוקפים בני אדם עוברים ושווים, שורפים צמיגים, מבעירים את המדינה, מתנהגים חיות ברוטליות. אז במקום לשמוע פוליטיקה ולהתארגן לצאת להפגנות כנגד, תבינו בחורים יקרים מה היה פה לפני 20 שנה. 20 שנה לקח לעכבר הזה לצאת החוצה ולגלות לנו שכל המשכילים סביבנו הם בגדר של חתולים, אפילו לא סיאמים, חתולי רחוב. שכשפתאום מישהו שולף את העכבר החוצה, כשהם מרגישים שמשהו הולך להימשך מתחת רגליהם, משתוללים כחיות הבר, כי זה מה שהם היו תמיד. וכל אדם שמתרחק מתורה, וכל אדם שמחזיק בכיס שלו את מה שלא צריך להחזיק ומעריץ אותם, והוא יהיה משכיל, והוא יהיה עורך דין, והוא יהיה מצטיין, והוא ישתלב, והוא ילמד אנגלית, למי אתה מחפש להידמות? כל אלה שאפילו לא רצו ללמוד אז ייעוץ תורני. מה, לפעמים מתקשרים לאתגרים בחינוך, מה, והתעודה היא לא מוכרת במשרד החינוך? מה, וזה רק תעודה תורנית, זה לא של המל"ג? המועצה להשכלה גבוהה? חפשו בגרפיטי באיילון את הפרצוף האמיתי של המועצה להשכלה הגבוהה. את אלו שרצו שגם אנחנו נהיה משכילים, שגם אנחנו נשתלב בשוק התעסוקה, שגם אנחנו נתרום, או בלשון הגמרא בסנהדרין צדיתת. מהו אפיקורס? זה שאומר, מה יהנו לן רבנן? מה יצא לנו מזה שהם כל היום מתפללים גמרא? אז עכשיו, בחורים יקרים, כשאתם חוזרים לישיבה, קבלו על עצמכם החלטה. החלטה. לאיזה מחנה אני הולך? למי אני שייך? לא בכפיפת קומה, בהרמת ראש. אתה חוזר לישיבה, אתה חוזר לאחוז באמת, בבודדים שעדיין מחזיקים את הלפיד של בורא עולם מתחילת בריאת העולם ועד היום. אתה ממשיך את הדרך של משה רבנו, של אברהם, של יצחק, של יעקב, של רב שמעון בר יוחאי, של אביי ורבא. מעטים ובודדים אנחנו. נעשה את זה בגאווה, בראש מורם. כן, אני בן תורה, כן, אני לא יודע אנגלית, כן, אני לא יודע הנדסה. אני יודע סוגיות של אביי ורבא, אני יודע מה בורא עולם רוצה ממני, אני יודע לעבוד על המידות שלי, אני יודע להפוך להיות אדם טוב יותר, אני לעולם לא אשרוף צמיגים ברחובות, ולא אתנפל על עוברים ושווים. ואיזה קידוש השם היה כשהייתה הפגנה בבני ברק, וציפו לאיזה מלחמה, מלחמת אחים. ובסוף יצאו עליהם עם צ'ונט, ועם פיצות, עם פחיות קולה. וגם שם ראינו את התמונות. כל המכובדים, העטופים בדגלים, מכרו את כל האידיאולוגיה שלהם בשביל נזיד עדשים, בשביל נזיד צ'ונט. חטפו מכל הבא ליד. זו אידיאולוגיה? תבינו, אלה שראיתם בכבישים, זה אלה שאתם רואים בבתי הרפואה, ובבתי המשפט, עורכי דין החשובים. בלי הכללות, בסדר, ברור שאני לא מכליל. רק אתמול הייתי בתל אביב, בחלק מהמקומות הכי, מה שנקרא, שאמורים לסנוע אותנו, ומצאתי שם הרבה אנשים מאמינים וטובים, ונכון שהתקשורת מלבה הרבה מאוד, וזה לא בדיוק כך. אבל שנבין את הגרעין של הדברים. אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב, או כולו זכאי. נחליט שאנחנו מתפלגים, אבל מתפלגים לקבוצה של מחנהו של בורא עולם. מחנהו של הזכאים. והלוואי, ובזכות זה, יזכו גם הניצצות של הקדושה, של כל אותם אלו שהם חלקם תינוקות שנשבו, מסכנים גדולים יש ביניהם, וגם מאמינים גדולים יש ביניהם, רק טועים בדרך, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כולנו בתשובה שלמה. אמן.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
יומנו.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט. חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן, בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחמחה יוסי לגמור את כל הכתביה שיתפס, ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-143, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
כתובות, בבא בתרא, קידושין, מכות, הלימוד ברמב״ם עושה סדר בסוגיות הנלמדות. הצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בראש חודש אייר, ורכוש ידע מקיף ובהיר, בכל התורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885, והירשם לתוכניות המבחנים השבועיים, כי בן תורה אמיתי לומד רמב״ם. מוגש מטעם מפעל התורה העולמי שיננה.
אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? חדש, סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
קירות שקופים, כמו שאמרנו היום, תוכנית שיותר מיועדת לבחורים, ככה לקראת חתימת בין הזמנים. אני רוצה לחתום את התוכנית הזו בעוד השלמה קטנה. אני גדלתי בנתניה, נולדתי, גדלתי בעיר הזו. היום היא נקראת עיר מעורבת, יש בה ברוך השם הרבה תורה, הרבה ציבור חרדי וגם הרבה שלא. בזמנו זו הייתה עיר חילונית, היא לא הייתה עיר מעורבת, היו כמה דתיים, נכון, אבל זו הייתה עיר חילונית, שם גדלנו. זכיתי להתחנך אצל מורי ורבי, גאון החינוך בדורנו, באמת משהו שאי אפשר להכיל אותו, הרב יעקובסון שליטה. והוא היה אומר לנו תמיד לפני שאנחנו יוצאים לבין הזמנים, הוא היה אומר, אתם בני תורה, אתם יוצאים עכשיו לחופשה. הרי הבחורים הגיעו לישיבה הזו מערים חילוניות מאוד, ולפעמים היה קורה שבחור יוצא לבין הזמנים ולא חוזר לישיבה. אז כך הוא היה אומר לנו, אחרי שלמדתם 5-6 חודשים, לא משנה איזה סוף זמן זה היה, הוא היה ממחיש בפנינו כמה התעלנו, כמה התקדמנו, כמה האדם שבך נהיה גדול יותר, נהיה חשוב יותר. אז הוא היה אומר, אבל אתם יוצאים החוצה, אל העיר החילונית. ושם מסתכלים עליך ואומרים, מה אתה עושה בחיים? אתה לומד? ומה יצא לך מזה? ואיך תעבוד? ואיך תתפרנס? כל השאלות. הוא היה אומר, אתם צריכים לצאת מכאן, בראש מורם. אתם עמלתם 5 חודשים בתורת השם, אתם התקדמתם, אתם האדם שבכם, המידות שבכם התעלו מעלה, אתם חשובים הרבה יותר ממה שנכנסתם לפה לפני 5 חודשים. כשאתם יוצאים תצאו בראש מורם. כשאתה רואה את הבחור החילוני ברחוב, תסתכל עליו, כך הוא היה אומר, בבוז מהול ברחמים. ואני חושב שזה היום חסר לנו, היום הרבה מאוד מאוד בגישה בין ישיבה. אפילו אם אתה נמצא בישיבה שלך ואתה לא לומד מילה, חזוניש כבר דיבר על זה, הסטייפלר צעק על זה, שבין ישיבה שנמצא בין 4 כותלי הישיבה ולא לומד מילה, הוא חשוב לאין ארוך, אי אפשר בכלל להשוות, זה אטמוספירה אחרת מבחור שנמצא מחוץ לישיבה, ואפילו עובד ועסוק מבוקר עד ערב. קרי, עורך דין, מהנדס תוכנה, איש הייטק, שעסוק מבוקר עד ערב בפגישות חובקות עולם. בן ישיבה שיושב בטל בתוך תיבת נוח של הישיבה, שווה הרבה יותר. זו הגישה שאנחנו צריכים לקחת לחיים. בחורים יקרים, אתם חוזרים לישיבות, לא להיות בעצב, מה בין הזמנים נגמר? מה כבר אין לי גישה למחשב, או אין לי פה, אין לי שם? השתגעת? אתה נמצא הכי קרוב ללגיונו של מלך. עליך עומד העולם באמת, בתוך המבול של השקר, שהנה הוא נחשף. הנה האנשים המתורבתים שחשבת, שמי יודע מה, מי יודע איזו תרבות יש שם מעבר להרי החושך, בקצה השני, עם כל האורות והזוהר. הנה תראה את הזוהר באיילון, איך הוא נראה. תראה איך הם נראים, כל מי שיתרחק פסע מתורה ומצוות. זו מלחמה אמיתית על הקיום שלנו, על החיים שלנו. לפעמים בחורים הם תמימים, אין להם מושג, הם חושבים אפשר להיות אולי גם רחוק מתורה, אני אעבוד ואני אלך לשיעור בערב, אני אהיה בסדר, אני אהיה יהודי טוב. אין יהודי טוב רחוק מתורה, אין יהודי טוב בדור הזה. כשאתה מחוץ לכולל אתה בסכנת חיים אמיתית. פסע מחוץ לישיבה זה סכנה רוחנית. אנחנו בדור שצריך ללכת על כל הקופה ולא כמסכנים, עם ראש מורם, עם גאוות יחידה, שאנו משכימים והם משכימים, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא. ותזכרו, כל מה שמחוץ לתורה נדמה כרץ, אבל הוא רץ לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוקים תורידם לבאר שחת ואני אבטח בך. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה לעושים במלאכה, יוסי בן חיים. נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ועד אז זמן קיץ מוצלח, בריא ושמח. לילה טוב.
חדש, חדש, יומנו.
שלום, כאן צבי וייס. אני מזמין אתכם לסיים את חופשת בין הזמנים עם אירוע מיוחד בבית הכנסת הגדול בירושלים. מייריב ספירה קונצרט. חזני בית הכנסת הגדול והמקהלה מארחים את החזן העולמי יצחק מאיר הלפגוט בקונצרט חזנות ווקלית, תפילת מעריב וספירת העומר. יום חמישי, כ"ט בניסן, בשעה 7:30 בבית הכנסת הגדול בירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט או בטלפון כוכבית 6565.
קופת העיר תומכת באלפי משפחות נזקקות, חולים, יתומים ואלמנות, חתנים וחלות יתומים זוכים להקים את ביתם בכבוד. גדולי הדור מברכים.
אם אתה משמח את שלי, אני שמח את שלך.
הביאו אור לביתם, והביאו בעזרת השם ברכה וישועה לביתכם. תרמו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-4747 ותזכו בעזרת השם לישועות. 1-800-39-4747.
חדש מסנו, אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
כמו הרבה חברים, גם אני רציתי ללמוד כדי שיהיה לי מקצוע מכובד ומכניס, אבל לא הסכמתי להתפשר על הערכים. מצאתי את המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב.
המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב מציעה לך מגוון מסלולי לימוד בתחומי מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, סיעוד ומנהל עסקים, והכל באווירה ובמתכונת המותאמת לתלמיד החרדי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 3239.
הוא יוקרתי, הוא קלאסי. מותג האופנה ברוקס ברדרס נוחת בישראל להופעה מנצחת. ברוקס ברדרס, עכשיו ברשת מידות טובות, ירמיהו 27 ירושלים, הירדן 30 בבני ברק ובסניפים נבחרים של רשת בגיר. ברוקס ברדרס, ישראל לובשת אמריקה.
עכשיו זה קורה, יריד הספרים הגדול בעולם. אלפי ספרים בהנחות ענק, עד 65% הנחה. בבית מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1 בכניסה לירושלים. פתוח רצוף מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. עד יום שישי למד בניסן, כולל מוצאי שבת. בימי היריד שוט בר אילן במחיר מיוחד. מוקד הזמנות 02-651-5592 או חפשו בגוגל יריד מוסד. מוסד הרב קוק. מוסד הרב קוק, השלמות שביצירה.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
חדשות כל חי השעה 11